ברשות כבוד הרבנים, כל אחד לפי מעלתו כבודו. דבר ראשון, אינני יודע אם אני זה הכתובת לדבר על על גדולים בישראל, וגם להקיף את האישיות הזו של רב שהוא ענק, והיה גם בכל תחומי התורה ידיו רב לו, אבל גם חייבים כל אחד מאיתנו בכל עם ישראל בכללותו, בכל מקום שהוא. אני חושב שאנחנו חייבים, כל אחד נוגע באופן אישי. ההפסד זה לא הפסד, לא של המשפחה, לא של השכונה, לא העיר ולא ארץ ישראל לבד, אלא כל העולם כולו, פשוט מאוד. כי עליו בהחלט אפשר לומר את חוליינו הוא נשא. סבל הרבה מאוד ייסורים, וכפי ששמעתי שאשתו התבטאה וששאלה אותו מה זה שהוא יכול לעשות הרבה בשביל ברוך השם לחזור למצב בריאות תקין, ואיך הוא סובל את הייסורים האלה כביכול לחשבון משפחתו, אז הוא אמר לה פשוט מאוד, אם הוא לא היה סובל את הייסורים הללו, היה צריך להיות חס ושלום נהרות של דם. אז זאת אומרת שכל רגע של ייסורים שלו, זה פשוט היה כחומה ומגן על כל עם ישראל. דוד המלך אומר את הפסוק, של המעלות אליך נשאתי את עיני יושבי בשמיים, הנך עיני העבדים ליד אדוניהם, כי עיני שפחה ליד גברתה, כן עינינו אל השם אלוקינו עד שיחוננו. מדוע דוד המלך מדבר בסגנון הזה, כי עיני העבדים ליד אדוניהם, כי עיני שפחה ליד גברתה, כן עינינו אל השם? או שפחה, או עבד, או מספיק לתת דוגמה, עינינו אל השם. מה ההדגשה, כי עיני עבדים ליד אדוניהם, כי עיני שפחה ליד גברתה? ראיתי באחד המפרשים שמסביר מה זה כעיני עבדים ליד אדוניהם. הרי ההלכה היא שעבד כנעני יוצא בשן ועין. כשהעבד רוצה להשתחרר, משתדל להקנית את האדון, להרגיז אותו. האדון מתרגז, לוקח שבט ורץ להקות. מה עושה העבד שרוצה להשתחרר? מגיש לו את העין מול השבט של האדון, וכשהאדון מכה בשבט, מוציא לו עין, וברוך השם זכה לשחרור. וכן, כעיני עבדים לאדוניהם, כעיני שפחה ליד גברתה. גם שפחה רוצה להשתחרר. מה הדרך הכי פשוטה? להרגיז את גבירתה. כשהיא מרגיזה אותה, לוקחת מקל ורוצה לחבוט בה. היא מגישה לה, מקרבת לה את העין, ואז המבוט פוגע בעין, וככה משתחררים. זוהי דרך של העבדים, איך שהם מתייחסים כשרוצים להשתחרר מהעול של העבדות שלהם. גדולי הדור נקראים בשם עיני העדה. כמו שמצאנו אצל משה רבנו, אמר ליתרו, אמר לו, והיית לנו לעיניים. מה זה והיית לנו לעיניים? מה צריכים את יתרו? ברוך השם, ועוד מדגיש לו, אתה ידעת לכתנו במדבר, והיית לנו לעיניים. מי צריך את יתרו בשביל עיניים לעם ישראל? עם שמובילים אותו משה ואהרון, שנוסע ויסעו ויחנו על פי השם, יש ענן השם עליהם. אם ונעלה ענן ונסעו, אם הענן חונה, אז חונים. אז מי בעצם העיניים של עם ישראל? זה הענן. אז מה זה והיית לנו לעיניים? אלא פשוט משה רבנו מבקש מיתרו לשמש דוגמה שחס וחלילה עם ישראל לא יגיעו למצב שהגיעו בכל הפרשה הזו של המתעוננים, פרשת האספסוף. מה הם ביקשו? לנו בשר, רוצים בשר, זכרנו את הדגה וכולי, כל מיני בקשות למיניהן. ואז יתרו הוא בבחינת והיית לנו לעיניים. חז"ל מביאים במדרש משל למלך שהיה לו רועה, והרועה הזה היה מקבל שכרו מהמלך, ובכל חודש היה צריך לדווח למלך, כך וכך יש כבשים, עזים, ראשי בקר וצאן. באחד הימים, כשהביא את הדין בחשבון לפני המלך, נתן לו את כל הרשימה והוסיף, ועוד צבי. צבי זה חיה, מה צבי בין הבהמות? ואז הרועה מספר למלך, אמר לו, אדוני המלך, מה אני יכול לעשות? אני רועה במדבר, ובא צבי, הצטרף לעדר של כבשים. הוא לא רוצה להיפרד משם. הוא יחד עם הכבשים, הולך איתם, בא איתם, רועים, חוזר בחזרה, הצטרף לעדר, עוד צבי אחד. כשהגיע בחודש הבא, מוסר לו דין בחשבון למלך, עוד לא הספיק לפתוח את הפה, לומר לו כך וכך כבשים, כך וכך עזים, ישר המלך שואל אותו, תגיד לי בבקשה, מה שלום הצבי? איך הוא ממשיך להצטרף, הוא נמצא, הוא גדל, מתפתח. הרועה הזה היה המום. אמר לו, אדוני המלך, תגיד לי בבקשה, איך זה ייתכן? שאני מדבר על עשרות אלפים של בעלי חיים, ואתה מוטרד מאותו הצבי, אם הוא גדל בעוד קילו אחד, שני קילו, כמה כבר יכול להיות הצבי הזה? בסך הכל יש לו 40-60 קילו, כמה? ביחס לצון והבקר, במקום להתעניין מה עם הצון והבקר, קוראים להם עשרות קרניים, עשרות שמעשרות בעליהן, אתה שואל אותי על צבי, מה קרה? אז אמר לו המלך, הצבי הזה יקר לי מכל, משום שכולם, כל הבעלי החיים שאתה רואה אותם, זה טבעם, נכנסים לעדר, מצטרפים לעדר, נכנסים לדיר, יוצאים ממנו, חוזרים, זה טבעם. אבל הצבי הזה שטבעו להסתובב ביערות עד, דרכו להיות במדברות. והוא מצטרף לעדר של צאן, בשבילי זה דבר שהוא מציאה גדולה. איך עוזב את הכל והוא מצטרף? זה יותר יקר לי מכולם. כך חז"ל אומרים על יתרו. יתרו עזב מרחבים, ארמונות, בתים לתפארת, והוא בא מצטרף לעם ישראל, נודדים במדבר, פעם חונים עם יום או לילה, כל יום משתנה המצב, לא יודעים בכלל, עוד לא הספיקו להרוס את המזוודות, כבר צריכים לפרק אותם, ועוד לא, כל הזמן, 24 שעות, לא יודעים בדיוק מה קורה, איך מתארגנים, הכל תלוי בענן, אם הענן עולה או ענן חונה, זה תלוי הכל בזה. אז משה רבנו אומר, אם יתרו יצטרף לעם ישראל והיית לנו לעיניים, אתה תשמש דוגמה לתפארת. רואים אחד שעזב בתים לתפארת, מנוחה, שלווה, רוגע, והוא מצטרף לעם נודד במדבר. מי יעיז לבקש? זכרנו את הדגן שנאכל, את הבצלים, את השומים, את החצרים. מי יזכור את הדברים האלה? תראו את יתרו שהוא עוזב את כל הפאר שיש לו והוא מצטרף לעם ישראל. זה אדם כזה, זה, והיית לנו לעיניים, אתה יכול לשמש דוגמה לתפארת. הצדיקים נקראו עיני העדה, הם המשמשים את הדוגמה, הם רואים למרחקים, צופים ורואים הכל. דוד המלך אומר, הנה כעיני עבדים ליד אדוניהם, כעיני שפחה ליד גברתה. במקום שאנחנו ניקח לעצמנו את המעשים שלנו, לבקר אותם, לבדוק אותם באורך וברוחב, ולפשפש במעשים, וכך לתקן את המצב של הדור, ובזה הקדוש ברוך הוא יחוס על גדולי הדור, שלא יהיה צורך לקחת צדיק בבחינת מפני הרעה נאסף הצדיק. במקום לקחת צדיק, לפשפש כל אחד במעשיו, לתקן את הדרכים, ואז מצבו של עם ישראל יהיה מצב טוב. אפשר לצאת לרחובה של עיר ופשוט מאוד להציל נפשות, נפשות עשוקות. יש הרבה ילדים, בנים ובנות, מסתובבים ברחובות, אין להם מי שיראה אותם, אין מי שיטפל בהם. אילו כל אחד, כל אברך היה מקדיש ולו שעה אחת אפילו בשבוע לצאת לרחובה של עיר, ללכת לאסוף תלמידים ולהכניס אותם לתלמודי התורה. אלה שנמצאים, ברוך השם, בבני ברק, יש להם הורים, יש מי שיטפל בהם, יש מי שיגע, יגדל, יחנך, וגם פה לא כל כך המלאכה קלה. אבל מה נאמר על אלה שנמצאים בפרברי העיר בני ברק, אלה שפשוט אין להם הורים, יתומים בחיי הוריהם. לצערי אני עושה קצת בחינוך ואני רואה איזה תלמידים באים, איזה הורים, שומו שמיים, שומו שמיים, וכמה עבודה ועמל צריך להשקיע על כל ילד, על כל ילדה, להציל ולהציל ולהציל בלי סוף. ויש הרבה שאלות, אם כן מותר להציל, אם אי אפשר להציל, יש הרבה 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 בעיות. אם כל אחד היה מביא שני תלמידים, הפרצוף של עם ישראל היה נראה אחרת. איך אפשר לראות את הנערים ככה זרוקים? הם לא יודעים אפילו שמע ישראל, לא יודעים מה זה שבת, לא יודע, כלום, ריקים מכל. ומערכות התקשורת וכולם עומדים לרשותם להרוס להם את השבת, את המשפחה, את כולה, לעקור את המשפחה כולה, לבלבל את דעותיהם, שרגע אחת לא יחשבו על בניהם, אין להם זמן אפילו לחשוב. והילדים גודלים ככה, פרא, אין מי שיטפל בהם. אם כל אחד היה תורם תרומתו, היה עם ישראל נראה אחרת. ואם עם ישראל היה נראה אחרת, אז לא היינו צריכים לשלם במחיר של גדולי ישראל. מה אנחנו עושים? הנה כעיני העבדים מליד אדוניהם. כשהקדוש ברוך הוא חס ושלום רוצה לתת מכות, את מי אנחנו מגישים? מגישים לו את עיני העדה. אומרים לו, הנה בבקשה, קח. קח צדיק, קח עוד צדיק. אין בעיה. ברוך השם, יש צדיקים. קח אותם, ואנחנו ברוך השם יוצאים בני חורים. כעיני העבדים מליד אדוניהם, כעיני שפחה ליד גברתה, כן עינינו אל השם. אנחנו לוקחים את עיני העדה, נותנים לו לקדוש ברוך הוא, בבקשה, תחבוט בהם, ותשחרר אותנו, הכל מסודר. זה מה שדוד המלך אומר. היום יזכר על טוב, ויעקב דרזי היה יוזם שלה, נזכיר לי שבדיוק 26 חודשים סבל גאון כזה, שכפי שדיברנו ידיו רב לו גם בפשט, גם בקבלה, בכל. 26 חודשים הוא סבל, ונפטר בכבב בסיוון, וגם 26. מכפילים 26 כפול 26, רבות רעות צדיק, ומכולם יציל אנשים. רעות, 676, 26 כפול 26, זהו המספר, וזה המכה הקשה שעם ישראל ספג בשבוע הזה, שחסר דם ענק. זכיתי, אני הקטן, ללמוד אצלו בכיתה ח', הוא היה מחנך של הכיתה. אחיו, שיבדל לחיים ארוכים, וטובים ובריאים, הרב נעים, היה מנהל של בית הספר, של התלמוד תורה, והוא היה המחנך של כיתה ח'. באיזה נועם, באיזה גישה, באיזה כישרון הסברה, באיזה כבוד לכל תלמיד, איזה כבוד היה עושה לכל תלמיד. וכל כך היה חביב על כל תלמיד, כל תלמיד שהיה איתו קשר, היה כל כך חביב לו, היה מקרב אותו, היה אוהב אותו, מטה אוזנו לשמוע, יש לו שאלה, מנסה לעזור לו לשאול את השאלה, יש איזו קושה, וכל כך היה בהיר בהסבר, משהו ש... היה כל כך גדול וענק. לא מזמן הייתה איזושהי פרשייה בקשר לגרים, ובמחילה מכבודו, אז היה כל מיני רכוליות, דיברו וכו'. זה היה באותה תקופה שארגנו איזה כנס גדול ברמת גן, והוא היה אמור להיות הנואם המרכזי. ואז פשוט לא ידעתי מה לעשות. בחוץ מדברים כך, ואיך אני יכול, אני, לא, אני השופט, להגיד כן לשמוע אותו חס ושלום ולא לשמוע, מי יעז לדבר? שלחתי שליח מיוחד, ממש בערב הכנס, זאת אומרת אחרי הצהריים, שלחתי שליח לרב יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, לשאול מה לעשות, יש כנס הערב, וככה מרננים הבריות, מה הוא אומר לעשות? אמר בלשון הזו לאותו התלמיד, אמר לו, חכם מרדכי צדיק, במילים האלה ככה אמר לו, חכם מרדכי צדיק, אין שום חשש. נגול האבן מליבי, אני מכיר אותו, אותו מאוד, אבל מה יעשה שאם זה צורך רבים, אני לא יכול לשפוט, לא יכול להגיד, כן לבטל את הכנס או להמשיך לקיים אותו, ברוך השם, קיימנו אותו, היה ציבור גדול, היה חזר בתשובה. אנחנו צריכים לדעת שזה לא סתם מדברים על אדם גדול, מי שיראה בספרים שנכתבו בשמו, אמנם הוא לא כתב, לא חיבר אף פעם ספר באופן ישיר לכתוב, אבל בעקיפין רואים גדולתו. יש ספר של הרב הררי, חיבר אותו, נקרא קודש נדמה לי, וזה על חנוכה, על פורים יש לו, ושם רואים הוא מביא, מצטט כמה דברים, איזה בהירות, איזה פסקי הלכה, איזה ידע, איזה היקף. והחשוב מכל זה שהייתה לו הצמדות למורנו ורבנו רבי יוסף חיים זכר צדיק לברכה. הוא לא זז ימין ושמאל מכל הפסקים. ויש קושות, תרץ אותם, סידר את העניינים. ורואים מה זה אהבת תורה שהייתה לו. כל כך השקיע בהרבה הרבה תחומים שאחרים לא כתבו, לא התעסקו. הוא עמד על כל דבר, בירר אותו, ניפה אותו, סידר אותו. זו הייתה הדמות שבעצם, לצערנו, אין מי שיגונן על הדור, יש כבר עוד פרצה אחת. ברוך השם, לא אלמן ישראל, יש גדולים בעם ישראל. אבל כנגדם צריך הרבה הרבה, לפי מה שלצערנו, מה שיש ברחוב, כמה משקל גדול אנחנו זקוקים כדי לגונן על הדור. נמצאים בתקופה של מה שנקרא חבלי משיח, והצורות תוכפות זו את זו. עוד לא מספיקים לגמור פרשייה ויש עוד ועוד ועוד. ואנחנו יודעים שצריכים, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אז יש שני ביאורים מה זה כי מפני הרעה נאסף הצדיק. ביאור אחד, שיש חס ושלום רעה שעומדת להגיע, וכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להראות לצדיק את אותה רעה, מפני הרעה נאסף הצדיק. הוא צדיק גדול שלא יראה ברעה הזאת. אבל יש ביאור של מפני הרעה, פירושו שנעשה רע בדור, מפני הרעה, הרעת המצב. מצב נעשה רע. מפני הרעה נאסף הצדיק. הדור במצב של הרעה. יש ירידת הדורות, ואם יש ירידה כזאת, שבעיקר אלה שלא משגיחים, שנותנים לילדיהם כבר בגיל צעיר מכשירים והורסים את נשמתו של ילד, ילד שראה איזה תמונה אחת מספיק, איך הוא יכול לשבת ללמוד גמרא בשעה שלנגד עיניו רואה את הטינופת שהוא ראה? איך הוא יכול לשבת ללמוד דף גמרא? בשביל זה הוא נפלט מהישיבות. יש לו יצרים, יש לו יצרים. והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בצו שלא תתורו. לא מזמן בא אליי אחד, הרב תתפלא עליי, מה התפלא עליך? שמירת העיניים. אמרתי לו, מי אמר לך שאסור? מה כתוב לא תתורו? אמרתי לו, אתה יודע מה הפירוש לא תתורו? אם היית יודע את הפירוש של לא תתורו, בכלל היית צריך תפילה על שמירת העיניים. אמר לי, מה פירוש לא תתורו? אמרתי לו, תראה, בדרך כלל אתה חושב שהקדוש ברוך הוא אסר לנו לראות את האסורות, את מה שאסור לראות. זה לא נכון. כי את האסורות, פשיטה, מי דיבר בזה בכלל? הרי חז"ל אומרים על איוב שאמר, ברית קראתי לעיניי, מה התבונן על בתולה? חז"ל אומרים, עפרא לפומד איוב, הוא מתפאר שלא ראה בתולה. מה יגיד שאברהם אבינו שאמר, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית? את אשתו הוא בקושי הכיר, הננה ידעתי, רק עכשיו. אז עפרא לפומד איוב. אז מה פירוש הדברים? שלהסתכל, איוב התנזר מאיסור בתולה, זה עפרא לפומד. מה הוא מתפאר בזה שהוא לא ראה בתולה? הוא לא דיבר בו הכתוב. מה זה הלא תתורו? לא תתורו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שאסור לך לתור. אתה זקוק לראות פה? תסתכל פה. מה אתה מסתכל ימין? מה אתה מסתכל שמאל? אפילו כיסא שולחן אתה אסור לך לראות. זה הביאור לא תתורו. מה זה לא תתורו? אתה צריך להיות בעל הבית על העין. אתה אחראי על העיניים. אתה מנווט את העיניים. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אין לך להסתכל ימין ושמאל. אז אם, הרי איך היצר מתגבר על האדם? הוא אומר, תראה, זה, הרי זה מותר, מה, תסתכל, מה, אסור לך להסתכל? וגם השני, תסתכל, מה הבעיה? ותסתכל ימין, תסתכל שמאל, ואחר כך, לאט לאט, מגיע לעבירה, או, כבר מאוחר. אז הביאור של לא תתורו, אמרתי לו, ככה תעשה. אם אתה מבין את המשמעות של לא תתורו, זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אסור לך לראות דברים שאסורים, שהם לא צנעים. זה, מי דיבר בזה? לא דיבר בו הכתוב. זה פשיטה, מה זה? צריך לדבר על זה. הקדוש ברוך הוא לא ניסח, אל תראה דברים שאסור לראות. הקדוש ברוך הוא לא אמר בנוסח, אל תראה דברים לא צנועים. זה לא זה הנוסח. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמור על העיניים, אתה תהיה בעל הבית, אל תטור ימין ושמאל. אתה בעל הבית על העיניים. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש. אם נבקש, היום מה עושים? נותנים לילד מכשיר כזה. רואה פעם אחת, בוא נשרף כבר, זהו. איך אפשר שיוכל להמשיך ללמוד עוד דקה אחת בישיבה? אין, שכלו כבר בחוץ. שלא נדבר על מה שהוא מתאבל לראות עוד. אבל מה שהוא ראה כבר זה מספיק בשביל להרוס לו את החיים. כבר הוא לא יכול לתפקד בישיבה. הישיבה וזה זה רחוק, רחוק מזרח מערב, לא יוכל לתפקד. כל כך הרבה צריך לשמר ולעזור ולסייע, כל אחד בתחום שהוא יכול לעזור לעם ישראל. מי זה שיכול להציל שכנים, ידידים, חברים, להימנע מהמכשיר המטונף הזה? ו שלא לדבר על מחשב ודברים אחרים, זה לא שייך, אבל גם אם יש שכנים, חס ושלום, שנכשלים בזה, כמה צריך להזהיר אותם, כמה צריך לעזור להם, וגם לשאוב, לפני שהתלמידים מגיעים למשברים, להרוס את חייהם, לשאוב אותם מהרחוב לפני שהתקלקלו. לא מזמן באו אלינו לתלמוד תורה, אברכים שמתעסקים בהצלה ברמת השקמה, ברמת גן. את מי הם מצילים? בא מתפאר, אומר לי, הרב, אתה יודע כמה אנחנו מצילים? יש לנו קרוב 30-40 תלמידים מהתיכון שאנחנו מקרבים אותם, ברוך השם, הם מתחזקים. אמרתי, רבותיי, ככה מצילים את הדור? אחד כזה שהגיע לגיל 16-17. ראה כל כך תינופת, הוא חוזר בתשובה, אבל הוא יחזור בחזרה להתקלקל. אמרתי לו, אתם משקיעים מאמצים להציל אותו בגיל 17, את אותם מאמצים אתם משקיעים על ילד בגיל 3, 4, 5, להציל אותו. אז לא צריכים, העבודה היא פשוטה מאוד. אתה מכניס אותו לתלמוד תורה, מתרחק מהתינופת, וברוך השם הוא יכול לגדול לתפארת. אבל אם אתה מחכה עד שהוא מתקלקל, מתעקם. וליישר אותו כמה שנים טובות, ואחר כך הוא רואה שהוא לא מחזיק מעמד, כי ראה את מה שראה, מילא את ליבו טינה, טינופת, איך הוא יכול להציל, איך הוא יכול לחזור בתשובה. צריך לדעת שעם ישראל הוא כולו בנוי להיות באחדות אחת, וכל אחד צריך שיהיה אכפת לו מחברו, משכנו, מידידו, מכל יהודי בעולם, וכל אחד מוטלת עליו החובה. אסור לומר שלום עליך נפשי, יש דין של ערבות. עם ישראל חייבים בזה, זה לא בהתנדבות, חייבים בערבות הזו. וכל אחד צריך לעשות את המאמצים, לשאול את עצמו, האם אני עשיתי מספיק בשביל הזולת? האם מספיק יגעתי בשביל לקרב רחוקים? זהו התפקיד שלנו, לעשות מאמצים, כי הצדיק שלצערנו עבד פירושו שלא מנצלים ללמוד ממעשיו, שאצלו היה מקרב רחוקים בהיקף שאין לו אח ורע. בין המספידים היה ראש עיריית ירושלים, שהשם יחזיר אותו בתשובה, והוא התבטא במילים האלה, שישב אצלו בכמה פגישות וראה כמה הרב היה רואה למרחוק. הוא מעיד על עצמו, אני בקושי רואה צעד אחד, והרב רואה כמה עשרות צעדים קדימה. כמה שחשבתי וכמה שניסיתי לחשוב, לא הייתי יכול להגיע בקושי צעד אחד. והוא, הרב, כל כך התקיף עולם מלואו, וצבא אחת הוא קיבל על עצמו, אומר, הרב ציווה אותי לשמור על אחדות של כל תושבי ירושלים. זה נאום בחירות, אבל רואים ממנו איזה מין תפיסת עולם, ממה הוא התפעל, מהרב, שהשתדל לקרב את כולם. אף על פי שהוא קרב גם את אלה שנקראים כיפות סרוגות, אבל לא זה היה מעייניו, כי מי שהכיר אותו טוב היה חרדי לכל דבר. הרב יעקב מוצפי, זכר צדיק לברכה, הוא קבע שהוא ינהל את כל, הוא היה הבית דין של העדה החרדית הספרדית, ונתן לו שהוא ינהל את כל ההלוויה, כל סדר ההלוויה, כל מסור בידיו של מרדכי, זכר צדיק לברכה. הוא דאג, כל פרט שאמר לו, הכל התבצע כדת וכדין, ולא מסר בידי אף אחד. היו באותו זמן, היו גדולי עולם, וקבע רק שהוא יטפל בזה. קטונתי מלדעת בדיוק מי הוא ומה הוא, אבל לנו חשוב, זה מה שיכפת לכל אחד, את האחדות שיהיה בעם ישראל, לאהוב את כל אחד. יש לו דעות משלו, אז יש לו דעות משלו. אנחנו צריכים לקרב כל יהודי, להרים אותו למעלה, לקרב אותו לאבינו שבשמיים. זהו התפקיד, זהו המסר החשוב ביותר, שצריכים, חסרה ארעד ישראל, גברה רבה כזה, באמת זה הפסד עצום. צריכים כל אחד לקחת איזה חלק, קצת ולו במשהו, לקרב ולנסות להדביק את עם ישראל אחד לאחד, ובעזר השם, זה יהיה הנחת רוח שאנחנו יכולים לעשות לבורא עולם, שעכשיו לקח נשמה כזו והשאיר אותנו יתומים, היינו ואין אב, להתחזק כמה שאפשר באהבה, באחווה, שלום ורעות בתוך קרב כל אחד ואחד בסביבה שלו, במסגרת שלו, כמה שאפשר לקרב, כמה שאפשר להתחבר, לדאוג מי שיש לו את הזכות שזכה לצאת למרחבים וללמד ילדי ישראל תורה, שיקרב אותם, אלה שנמצאים בסביבה של בערים שמסביב לבני ברק. אנחנו מוכנים בלינדר, תלמוד תורה, בין איש חי לרמת גן, לקלוט תלמידים. אנחנו נקראים מוסד הצלה, אנחנו לוקחים תלמידים, החל מבנים של בני תורה ועד לילדים של חס ושלום מחלל השבת, ואנחנו עושים את זה בצורה שתמיד מטמיעים את אותם, שיהיה כמות כזו של בני תורה יותר מאשר אלה שהם בנים להורים חילונים, ולאט לאט אנחנו מקרבים אותם, ברוך השם. גם את ההורים אנחנו מצילים, זה בית ספר לא רק לילדים, אלא בית ספר גם להורים. משתדלים כמה שאפשר לקרב אותם. ברוך השם, זכינו שמתוך אותם התלמידים פתחנו גם ישיבה קטנה בחודש אלול שעבר, ובעזרת השם שנת הלימודים הבאה יש שיעור בית בישיבה הקטנה ברמת גן, זו הישיבה היחידה, ישיבה קטנה שיש ברמת גן. נזכה בעזרת השם שזכותו של הצדיק תעמוד לנו ולכל ישראל, שקדוש ברוך הוא יושיע אותנו מצרינו וישלח לנו את משיח צדקנו בנחת ולא צער להקמה שכינתה מעפרה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.